אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
שנה וחצי לאחר שהתמוטט וכמעט מת במהלך משחק ביורו האחרון, כריסטיאן אריקסן, כוכב נבחרת דנמרק, יחזור היום לבמה הכי יוקרתית בעולם כשהוא יפגוש את טוניסיה. אז איך שחקן עם קוצב לב עולה לשחק על הדשא, והאם אנחנו עומדים לחזות בסיפור מהאגדות?
To make his way in for Finland. Play is going to be halted again, and this does look serious. Well, Christian Eriksen in some distress by the look of things.
Well, plays new straight away. That was a heavy.
מי אם לא אורי קופר יכול לדבר איתי על סיפור שיש בו את כל האלמנטים, באמת. כל הדרמה. אם היית רוצה לכתוב סרט לנטפליקס, היית לוקח את כריסטיאן אריקסן, לא ככה קופר?
כן, נטפליקס יכולים לעשות דברים גם ברמה פחות טובה, אבל אם אתה רוצה ללכת על הגבוה.
אנחנו שואפים גבוה, בדיוק. אנחנו שואפים לדרמה טובה, בן אדם שרק לפני שנה וחצי פרפר על המגרש, זה היה תמונה באמת מבהילה. אפשר להגיד, היה מת קליני למשך 4 דקות או משהו כזה, והיום הוא חוזר למונדיאל 2022, כלומר, זה מטורף.
תראה כמה חזרה שלו הפכה להיות פחות ופחות דרמטית. בהתחלה השאלה הייתה, האם הוא חוזר לחיים?
נכון.
האם הוא יחיה? אתה יודע, אנחנו כולנו צפינו בבתים, אף אחד לא היה באצטדיון, זה היה קורונה, כולם צופים בבית, במחזה הבאמת נדיר, שהיה על המגרש, ואומרים, הוא מת, הבן אדם מת, אנחנו לא יודעים אם הוא יחזור לחיות, אחר כך הייתה שאלה אם הוא יחזור לשחק כדורגל, אחר כך שאלנו אם הוא יחזור לשחק כדורגל ברמות הגבוהות, אחר כך אם הוא יחזור לשחק כדורגל בנבחרת, ועכשיו אנחנו אומרים וואלה הוא חוזר לשחק ועוד במונדיאל וככוכב של נבחרת דנמרק.
הוא באמת הכוכב?
אז,
זה שאלה, לא?
הוא הכוכב.
הוא עדיין הכוכב.
דנמרק היא נבחרת מצוינת, היא הגיעה לחצי גמר יורו, יש כאלה שמעריכים שהיא תגיע גם לחצי גמר המונדיאל אפילו, יש לה המון שחקנים צעירים, מוכשרים, היא נבחרת מגובשת, והכוכב שלה, עם ובלי קשר לסיפור הזה, הוא אריקסן. גם היום הוא השחקן המרכזי שמזיז את הכדור באמצע המגרש, לוקח את הפנדלים, את הביתות החופשיות.
מקצועית הוא עדיין שם, אתה אומר.
צריך לעשות הכל מהכל. הוא שם, הוא שם, תראה, הוא שחקן הרכב במנצ'סטר יונייטד היום, אז נכון, מנצ'סטר יונייטד, וכשאני אומר את זה לך, זה אולי בכאב, כי אתה אוהד מנצ'סטר יונייטד, היא אולי לא קבוצת טופ של הטופ היום, אבל היא עדיין מנצ'סטר יונייטד, וכריסטיאן אריקסן הוא שחקן מרכזי בקבוצה הזאת.
נפרד מהקבוצה לפני המונדיאל עם שער ובישול.
כן, זה השער הראשון, שער הפרמר ליג, שער הפרמר ליג הראשון שלו במנצ'סטר יונייטד, ממש ככה במשחק האחרון, לפני היציאה למונדיאל, אולי זה גם מסמל משהו. החזרה שלו הייתה הדרגתית. הוא הלך להתאמן עם ברנטפורד, שהיא קבוצת אמצע כזאת בפרמר ליג. אחרי שהתאמן, גם חתם. ברנטפורד, אגב, היא קבוצה עם קשרים מאוד גדולים לכדורגל הדני, עם הבעלות שם והניהול המקצועי, ושיחק לא רע. שיחק לא רע, וזה הביא גם את תנהך, המאמן של מנצ'סטר יונייטד, לא סתם הוא זה שהביא אותו לקבוצה גדולה, כי תנהך אימן אותו, הוא היה חלק מאייקס ונוצרו ביניהם קשרים, גם אם הוא לא היה המאמן שלו הרבה זמן באייקס, כן? כי אריקסן כבר היה בפרמר ליג, ונוצר ביניהם חיבור, והוא הביא אותו למנצ'סטר יונייטד, הוא יודע מה הוא שווה, וכן, אריקסן הוא עדיין הכוכב של דנמרק, ו... אפשר גם להגיד, מכוכבי הבית שלו במונדיאל, בית שכולל לצרפת, ששם יש כמובן הרבה כוכבים, אבל אריקסן הוא דמות מרכזי.
עכשיו אני רוצה להגיד לכל בטלני הקורסה, שאומרים, קשה לי, אני לא בגיל, אני עברתי זה, אני קצת חולה, אני מרגיש לא טוב. יש פה בן אדם עם קוצב לב, שהוא משחק ברמות הכי גבוהות, כלומר, יש לזה תקדימים של כדורגלן משחק עם קוצב לב, הרי באיטליה נדמה לי שלא מאשרים לו לשחק, בגלל הנושא
נכון,
הזה.
נכון, יש מדינות שהוא לא יכול, הרי החוקים הרפואיים, יש את החוקים של פיפה, באופן כללי, יש חוקים לפי המדינה, מחמירים יותר או פחות, אז לא, הוא לא בכל מקום היה עובר את הבדיקות הרפואיות, עד כדי כך.
עד כדי
כך. כדי שיוכל לשחק כדורגל.
זה משוגע לגמרי.
כן, זה משוגע לגמרי.
זה קצת מפחיד אותי, אני אומר לך, כשאני אסתכל על המשחקים של דנמרק, אני אסתכל עם איזשהו חשש, אתה יודע, כמו איזה אמא פולניה כזאת, שמסתכלת ודואגת לילד, ככה אני אסתכל על המשחקים של אריקסן.
כן, למזלם פולין לא איתם בבית.
אוקיי, גם אמא מרוקאית, לא טריפוליטאית.
זה לא שהוא ישר חוזר לשחק, וזו פעם ראשונה שהוא דורך על דשא וכדורגל מאז האירוע. אדם משחק, אתה יודע, שנה כדורגל. בחצי עונה של עונה שעברה בברנדפורד, חצי עונה עכשיו כמעט במנצ'סטר יונייטד. הוא עבר את הכל בשלום. הוא עובר בדיקות רפואיות באופן קבוע, יותר ממה שעובר שחקן כדורגל רגיל. מנטרים את פעילות הלב של, אתה יודע, הקוצב לב זה מה שהוא עושה גם. אז אני לא חושב שיש חשש, אבל אתה צודק במה שאתה אומר, אתה לא הבן אדם היחיד. אנשים, יש הרבה מאוד אנשים שלא ראו את אריקסן משחק, מאז שהוא פרפר על הדשא ופרפר לא פרפר עם הכדור. איך הסיפור הזה יכול להשפיע? דנמרק הגיע להצלחה מקצועית מאוד גדולה ביורו בלי אריקסן, ואי אפשר להפריד את זה, את ההצלחה שלה מהסיפור שלו. לא בקטע של מקצועית, אתה מכיר את זה שהרבה פעמים איזה כוכב גדול מגיע לנבחרת ולא טוב בה, אז אומרים עדיף בלעדיו, ערן זה עדיף בלי זה אבי בנבחרת.
כן,
או,
מכיר את זה.
או כאלה. זה לא הסיפור, זה לא, אריקסן הוא השחקן הכי טוב. שיש בנבחרת דנמרק.
הוא לא יחבל, בוא נגיד, אפשר לצמוח לידו.
אני חושב שאי אפשר להתעלם מכך שההצלחה של דנמרק ביורו הגיעה גם מאיזושהי רוח.
זה כן.
של חיבור של הנבחרת הזאת, עם כל ההצלה של השחקנים שהצילו אותו על המגרש, הקפטן קר, והעולם, איך שהעולם היה מאחוריה בעקבות הדבר הזה. הרי המשיכו לשחק, והיא הפסידה לפינלנד באותו משחק.
נכון.
ליריבה הכי חלשה שלה.
אבל אחר כך... כל...
בדיוק, אחר כך היה את החיבור הזה, את הרוח הזאת, שסחבו אותה קדימה. והרוח הזאת, היא לא נמצאת עכשיו. אוקיי, כן, זה סיפור. אריקסן נמצא. אבל זה לא שזה קרה לפני רגע. והאם בלי הרוח הזאת, ושנשאר רק המקצועי, היא עדיין יכולה להיות... אותו דבר, אני חושב שזו השאלה, לא השאלה האם אריקסן טוב לנבחרת או לא טוב לנבחרת, כי הוא כן טוב, אלא האם הנבחרת יכולה להיות באותו רמה, גם בלי הדחיפה הזאת, שזה אולי מוזר לומר, ואולי לא יפה לומר, שהדחיפה הזאת שסיפור אריקסן נתן לה ביורו.
כאילו שהמקרה הטרגי שלו דחף את הרים, הקפיץ את היכולת של הנבחרת שלו.
אני חושב שזה דבר ודאי להגיד. אוקיי. אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר. אוקיי.
אבל בכל זאת, כשיראו אותו עכשיו, הוא, בכל זאת תהיה רוח מסוימת לדעתי, כי הוא יעלה, הפעם הוא עולה על הדשא. הוא לא תומך בהם באיזה סרטון מבית החולים. הוא עולה איתם על הדשא, יהיה לזה דעתי הייפ מטורף. היום בצילומים שיראו אותה עולה לדשא, את נבחר דנמרק, התמקדו בו. זה ייצר לפחות במשרק שניים הראשונים איזשהו רוח גבית חזקה.
אני מסכים איתך לגמרי, זה כמו שהמצלמות בארגנטינה התמקדו על מסי.
הם יהרגו אותו מהמצלמות.
ברמה הזאת, אותו דבר המצלמות התמקדו על אריקסן, בגלל בעקבות אותו סיפור, ברור.
שלא יעלה לו הדופק, רק שלא יעלה לו הדופק. ושמסי לא יקרוס מכל המצלמות האלה. עכשיו תגיד, ואז אימור בכל זאת, כאילו לאן הם יכולים... להגיע כזה, אני כופה עליך.
דנמרק היא נבחרת של בין שמינית גמר ביום רע, לבין חצי גמר ביום שהיא מפתיעה כמו ביורו. התחושה שלי שהיא יותר נוטה לשמינית הגמר במקרה הזה, כי אם הזכרנו פה ארגנטינה ומסי, אז אם דנמרק מסיימת שנייה בבית אחרי צרפת, רוב הסיכויים שהיא תפגוש את ארגנטינה בשמינית הגמר, ואז היא כמובן לא מגיעה פייבוריטית למשחק הזה.
איך, אם היא מסיימת שנייה, את מי פוגשת?
היא פוגשת את ארגנטינה.
הבנתי, זה הבית שמצטלב. איך תמיד אתה זוכר את הדברים האלה? כל הכבוד לך.
אין מה לעשות.
חלק מהעבודה.
אבל, זה לא תסריט מופרך, שצרפת עם הבעיות שלה, תפגוש את דנמרק, המשחק יסתיים בטקו, זו תוצאה הגיונית מאוד למשחק הזה. ובאיזושהי סיטואציה של הפרש שערים, דנמרק תסיים ראשונה בבית, נקבל שוב בשמינית הגמר, צרפת ארגנטינה, זה כבר סיפור אחר, זה יהיה פרק מיוחד.
אני לא, אל תעשה לי את זה, בבקשה, לא, עם בפה מול זה, עם בפה מול מסי.
זה יהיה פרק מיוחד.
עשור,
אתה... כן, ואז דנמרק מקסיקו, ודנמרק פתאום ברבע גמר, וכן, ומשם, אתה יודע, עוד שלה.
טוב, זה תסריט יפה, אבל תשתדל, לא יודע, צרפה, כאילו או מסי או עם בפה בשלב הבא ברבע, זה קשה לי, זה קשה לי.
זה קשה, אבל זה מה שקיבלנו במונדיאל הקודם.
אני רוצה שנעבור לדבר הזה שנקרא מונדיאל חורף. אנחנו התחלנו פה מונדיאל, אצלנו פה הגשם עוד לא ממש זה, אבל מה זה אומר מונדיאל חורף? על מי זה משפיע?
קודם כל זה אומר שאנחנו קוראים לו מונדיאל חורף, אבל הוא עדיין משוחק ב-30 מעלות. זה כן. רק לשים את הסוגריים האלה.
נכון, נכון.
הכוונה היא בחורף היא שזה מונדיאל לא
שגרתי. נובמבר, דצמבר, כן.
אנחנו לא מדברים על מזג אוויר, אנחנו מדברים על לוח השנה. אוקיי, אז יש לנו כמה משמעויות. משמעות ראשונה היא מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו כושר, אבל כושר זה דבר שאפשר לתת אותו בשני כיוונים. אחד, כושר גופני, עוד מעט תהיה לנו הרחבה בנושא, ויש מה שנקרא כושר משחק, חדות של השחקנים. בדרך כלל, בשלב זה של השנה, החדות של השחקנים היא בסי. אנחנו לא נמצאים בשלב של, לא בחודש הראשון של העונה, שעולה קלישאה של להסיר חלודה, נכון? כל הקלישאה
נכון,
הצורה
נכון,
הזאת.
נכון.
אנחנו לא נמצאים עכשיו ביוני, רגע אחרי העונה, ששחקנים מגיעים עם הלשון בחוץ, אלא בשלב שהם אמורים להיות בשיאה מבחינת החדות שלהם, וזה יכול לתת המון שחקנים שנמצאים עכשיו בכושר טוב מאוד, שיבלטו במונדיאל.
זה מזכיר קצת את העניין של בצ'מפיונס ליג יש את הקבוצות הרוסיות שהן כבר רצות פרק זמן נכון, משמעותי, נכון. ומגיעות לשלבים הראשונים של הבתים, בכושר יותר טוב מאלה שרק מתחילות את העונה.
כן, אז עכשיו זה תקף לגבי רוב השחקנים שנמצאים במונדיאל, לא כולם. דבר שני, צריך לזכור שהמונדיאל חורף הזה לא אפשר לקבוצות, לנבחרות, זמן הכנה ממש לפני הטורניר. הם בעצם את ההכנה המרכזית שלהם עשו בהתכנסות הקודמת שכללה המשחקים. כן, הן מתכנסות עכשיו, רובן משחקות משחק הכנה אחד, בשבוע
מה שנקרא, היו לי את השחקנים רק ליומיים של אימונים, ובגלל זה, כאילו, התירוצים
כן, אני צריך לזכור שהליגות שוחקו, כמעט כולן שוחקו עד יום ראשון שעבר. בעצם השחקנים עזבו את המדינות שבהן הם משחקים ביום שני, הגיעו לפגישה עם החברים שלהם לנבחרת ביום שלישי, כמה ימים שהם לא דווקא אימונים, אלא גם מצילומים, מפגשים חברתיים, פגישה עם הנשיא, אתה ממדינה אפריקאית, אתה יודע, כל אחד והקטע שלו.
מה זה אומר מבחינת המאמנים? מי הכי מודאג מהסיבה הזאת, מהבחינה הזאת?
אז מה שזה אומר מבחינת המאמנים, זה שאנחנו נראה הרבה מאוד מאמנים, שלא בוחרים בשחקנים שנמצאים דווקא בכושר הטוב ביותר, אלא השחקנים שכבר הם רצים איתם תקופה ארוכה. שיש להם חיבור עם חברים לקבוצה מחודשים קודמים, ממשחקים קודמים, למשל, גרמניה. לגרמניה זה יכול להוות יתרון, כיוון
כי?
שהנזי פליק יכול להעמיד בגדול 7 שחקני, בוא נגיד, ביירן מינכן, ב-11 הפותחים שלו.
והוא נשען לאחור, הם מתואמים ביניהם, לא צריך איזה תקופת אימונים.
כן, פלוס זולה הבלם ששיחק איתה עמד לפני כמה חודשים, היום הוא עבר לדורטמונד, הם כולם מכירים את כולם מצוין, יופי. אנחנו נראה את זה אצל לואיס אנריקה, בספרד, שהוא לאו דווקא נותן לשחקנים חדשים, אלא הולך עם מי שמתורגל בשיטה שלו. יש לו שיטה מאוד ברורה, הוא רוצה שהשחקנים ילחצו ביחד, באותה דרך, אז הוא הולך עם השחקנים, לכן אולי אנחנו נראה את בוסקץ בהרכב של ספרד, ולא את רודרי, שהוא
אוקיי,
יותר טוב היום.
הבנתי אותך. לעומת זאת דשאן בצרפת המצב שונה.
בדיוק. צרפת, ולכן זה יכולה להיות בעיה עבורו. צרפת שיחקה במשך הרבה מאוד זמן עם קנטה ועם פוגבה בקישור שלה. שניהם פצועים. הם לא במונדיאל. אז יהיה היום במשחק קשר אחר, בעצם 2 או 3. קשרים חדשים. אנחנו אותו דבר מבחינת ההגנה, הוא אוהב לשחק לפעמים קימפמבה, לא נמצא בטורניר הזה, אז יש בעצם שינויים של הרגע האחרון. דשאן אגב, בעקבות הפציעות האלה, שינה את המערך שלו. מה שהוא הלך איתו כל השנה האחרונה לא הולך להיות במונדיאל. וזה דבר מאוד רציני. אז באמת יש סימן שאלה גדול לגבי הנבחרת הצרפתית בהקשר הזה.
טוב, אז לסיכום, כשאלה אחרונה, היית אומר שזה מונדיאל שמועד להרבה הפתעות?
כן. אין ספק, זו פעם ראשונה, צריך לזכור שזו פעם ראשונה שהמונדיאל מתנהל בצורה כזו. כיוון שהוא מתנהל בצורה כזו, אנחנו גם חווינו עומס משחקים גדול יחסית מפתיחת העונה ועד עכשיו, ועומס המשחקים במונדיאל עצמו הוא גם יותר גדול. אנחנו מדברים על 4 משחקים ביום לראשונה אי פעם, ועל צמצום הימים. אין למשל חופש בין שלב הבתים לשמינית הגמר, אין יום הפסקה. גם זה יכול להשפיע, גם כל מה שדיברנו עליו עכשיו יכול להשפיע, ואנחנו נראה הפתעות אולי יותר מכרגל.
אורי קופר, תודה רבה, אני הולך להכין את קיארת הפיצוחים שלי לקראת דנמרק טוניסיה, ומחכה להפתעות.
לך על זה, אל תחפחד יותר מדי עם אריקסן.
אני קצת חושש, תודה קופר.
קצת,
יאללה, ביי, אחלה יום. טוב, עכשיו אני רוצה להעלות להרכב את מאמן הכושר של נבחרת ישראל בשבע השנים האחרונות. אתם מכירים את הפרצוף שלו, אתם רואים אותו קופץ ונלהב. ערן שדו, מה שלומך?
באמת נפלא.
זה כיף, תקופת מונדיאל, לא?
תקופה מרגשת, כי זה לוקח אותי להיותי ילד. לא מבין את רזי המקצוע כל כך. היום שאני נמצא קצת מהצד השני של מאמן, של נבחרת, של קבוצה, גם בארץ וגם בחול, אתה מסתכל על זה קצת בפרספקטיבה אחרת, אבל תמיד מרגש מאוד.
תגיד לי, כמאמן כושר, אתה מסתכל על מה זה, ואתה מקבל שחקנים בתקופות האלה, נובמבר, דצמבר, זה רע לנבחרות? זה טוב לנבחרות?
אני חושב, קודם כל אני מתחבר למה שקופר אמר, ואני חושב בדיוק כמו, אני חושב שזו התקופה הטובה ביותר, מבחינת הנבחרות, לקבל את השחקנים. אני מפריד רגע קבוצה ונבחרת, אוקיי? כי בעצם, הקבוצות התחילו את הפריסיזן שלהם, פלוס מינוס בין יולי לאוגוסט, אוקיי? שחקנים שקיבלו חופש קצר או ארוך יותר, ובעצם אנחנו רק בשלושה חודשי משחק. שלושה חודשי משחק, יש קבוצות, באמת, אם ניקח את מכבי חיפה בכדורגל הישראלי, שנבר מעל 25 משחקים לדעתי, אוקיי? שגם העומס מתחלק או לא, אבל הקבוצות ברמה הגבוהה ביותר, שמתחילים את השלבים הגבוהים ביותר של ליגת אלופות או ליגה אירופאית, אז יש להם פחות משחקים, לפחות 6-8 משחקים פחות, כי בעצם הם כבר מגיעים לשלבים המוקדמים. אז זאת אומרת, לקבל את השחקנים בעת הזאת, לאחר הכנה, לאחר תקופת משחקים, בערך חצי סיבוב, אתה מגיע בכושר, מבחינת כושר גופני, ומה שאורי מבחינת כושר משחק, בצורה אופטימלית ביותר. לדעתי, נראה משחקים מבחינת כושר משחק וכושר גופני ואינטנסיביות, אם המזג האוויר, החום לא ישפיע, את אחד הטורנירים הטובים ביותר.
רגע, הכושר, מבחינת חום ומזג האוויר, בואו נצטרך לזה בהמשך, אבל אתה אומר, מאמני הכושר של נבחרת צרפת, אנגליה, ארגנטינה, אומרים, בוא נה, אני מקבל את השחקנים שלי טובים, טריים עדיין, וזה טוב לי.
חד משמעית, תתאר לך, שהם צריכים לשחק את המשחק, את הטורניר ביוני. סיימת עונה מלאה. שחקנים עם חוזה, בלי חוזה, מה קורה איתם לקראת שנה הבאה? פחד מסוים. שחקנים מותשים, ברמות הגבוהות נגיעים גם ל-60 משחקים, וגם מעל 60 משחקים בעונה.
זה כשהמודל הוא בקיץ, אתה מדבר. כשאנחנו רגילים, כן, כן, כן.
עייפות פיזית, עייפות מנטלית, עייפות החומר. לא יעזור. מגיע עכשיו, אתה באמצע עונה. זאת אומרת, השחקנים האלה רגילים בעת הזאת להיות בפיק מספירם. אבל מבחינת מאמני כושר, אם אני מאמן כושר של כל נבחרת, ואם בעזרת השם נבחרת ישראל תגיע לטורניר גדול, הלוואי, הלוואי, באוקטובר, נובמבר, דצמבר, אידיאלי.
תגיד, עכשיו באמת העניין הזה של מזג אוויר שהוא חם, שליחים מדווחים שמאוד חם שם. איך זה משפיע על העניין הזה של משחק, ואז התאוששות, ויש לך כעבור 3-4 ימים, שוב משחק, איך זה משפיע על השחקנים?
כך משחק בטמפרטורה של 135 מעלות, אוקיי, קרה לי שאימנתי בסין, אז בעצם אנחנו את רוב האנרגיה שלנו מבסטים להתאוששות ולווסת לטמפרטורת הגוף לטמפרטורה נכונה. בעצם רוב האנרגיה לא הולכת ליעילות להתאוששות, אלא לביסות טמפרטורת הגוף. זה אחד. קשה יותר מבחינת הגוף ליצור מאמצים יותר עצימים, ובמשך זמן יותר ארוך. כי בעצם חם מאוד. ברגע שגם הלחות היא מאוד מאוד גבוהה, אנחנו גם מאבדים הרבה יותר נוזלים. אז מה שאני עשיתי שעבדתי בסין, דאגתי לשקול את השחקנים לפני משחק, אחרי משחק, להבין בעצם כמה ליטר נוזלים איבדתי, והייתי משלים את זה. עכשיו, שחקן שאיבד 2 ליטר, 2 קילו ממשקל גופו, שהוא שוקל 60 קילו, או בין שחקן ששוקל 80 קילו, מבחינת אחוזים זה שונה. זאת אומרת, חשוב מאוד להיות מאוד מאוד אינדיבידואלים לגבי כל שחקן, ככה היינו עושים לגבי כל אימון, והיינו יודעים כמה נוזלים, כמה מלחים אותו ספורטאי צריך בעצם לשלים. הרבה פעמים גם נתנו אינפוזיות, כדי לשלים נוזלים כמה שיותר מהר לשחקן ולאושש אותו. בסוף, שיש 4 משחקים ביום, ויש טורניר שהוא מאוד מאוד צפוף, זמן ההתאוששות בין משחק למשחק הוא מאוד מאוד קצר, וחשוב מאוד לאושש את השחקנים, אין מה להתאמן חוץ מאימוני התאוששות.
אז זהו, בגלל זה רציתי להגיד, במונדיאל שכזה, עם כל גם הדאטה שיש והמידע שיש, מאמני כושר ופיזיולוגים הופכים להיות דמויות מאוד משמעותיות, אתה יודע, מעבר למאמן, המאמני כושר ופיזיולוגים והמומחים, הם משמעותיים מאוד.
חד משמעית, חד משמעית, תזונאים, כל פיסת ידע שנקבל על הספורטאי, בהיבט ה-GPS, בהיבט הטכני-טקטי, בהיבט התזונתי, עיבוד נוזלים, המסת פחמימות, יכולת להתאושש, יכולת לטפל בשחקן, ככל שנצבור יותר אחוזים להתאוששות טובה יותר של השחקן, נבחרת שתהיה לה איזה מג'יק מסוים, יהיה לה יתרון, יהיה לה יתרון חד משמעית.
אז בוא תן לי בקצרה, נגיד אתה כמי שמקבל את השחקנים, תדמיין לך שאני שם אותך בנבחרת ארגנטינה, מסי, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים אותו, אל תבזבז יותר מדי אנרגיה, רק בדריבלים המסוימים ובאזור הרחבה. בין משחק למשחק, מה אתה מבקש ממסי לעשות? אתה נותן לו יותר מנוחה מלשחקן אחר, זה כלומר זה משתנה?
כל שחקן יש לו את הדרך הטובה ביותר עבורו להתאושש. אני לצורך היום כמאמן כושר בנבחרת, מיד בסיום כל משחק, בגלל שיש לנו לפחות 2 או 3 משחקים בשבוע עד 10 ימים במפגש לנבחרת, מיד בסיום האימון יש טיפולים, טיפול, ממש טיפול מסאז', כולל אופניים, כולל אמבט קרח, כולל גליל, כולל תזונה מדויקת לכל שחקן.
וזה אוקיי? שונה.
בדיקות דם, בדיקות דם, בוודאי, בדיקות דם לכל שחקן, להבין כל אחד איזה תוספי מזון, ואני מדגיש תוספי מזון צריך בנוסף למזון. מה הוא צריך כדי להתאושש? חסר ברזל, חסר מגנזיום, חסר תוסף כזה או אחר, מה כל שחקן מקבל באופן אינדיבידואלי כתוסף מזון למזון, איזה מזון עוזר לו להתאושש יותר טוב, איזה סוג ריקאברי עוזר לו, אמבט קרח, טיפול, אופניים, בריכה. מה עושים בבריכה? כמה שעות שינה? יש משמעות מאוד מאוד גדולה לשעות השינה. הרבה פעמים אני מוותר על אימון, או על אימון שחרור כדי ששחקן ישן את 8 ו-9 שעות שינה שלו בלילה. כי בסוף דרך שינה מתאוששים הכי טוב.
מאמן כושר יכול לבוא ולהגיד למאמן נבחרת, להגיד לו, תשמע, תן לשחקן הזה, עזוב, אל תשתף אותו עכשיו במשחקונים, עדיף עבורו שישב ינוח, או לא יודע, יעשה אמבטיה קרה, לא יודע.
חד משמעית. היום אנחנו, יש לנו משמעות מאוד מאוד גדולה לכל הצוות שעוטף את המאמן. תסתכל מה קורה בעולם. הצוותים כבר, מי פעם היה בעצם מאמן, עוזר מאמן, מאמן כושר, מאמן שוערים. היום כבר יש מחלקת כושר גופני, מחלקת רפואה, מחלקת אנליסטים. זאת אומרת, ככל שנדע הרבה יותר על מעט מאוד יותר דברים, ככה נהיה הרבה יותר טובים. תבין שאם הספציפיות של ערן שדו, הספציפיות שלו תהיה בריקאברי. והספציפיות של המאמן כושר שעובד איתו תהיה בהעמסת, בחדר כושר. והספציפיות של תזונאי תהיה בתוששות של שחקנים. נוכל לתת למאמנים הרבה יותר כלים, איך בעצם להביא את השחקן בצורה אופטימלית בעצם למשחק הבא. אני לא פעם ולא פעמיים, באתי למאמן נבחרת ולאימון ולמאמן קבוצה, אמרתי לטעמי, השחקן הזה צריך לנוח היום. לטעמי בוא לא נזמן אותו לאימון.
בתוך כל זה נסיים, תגיד לי את מי אתה אוהד ואתה יודע, ולמה כזה בקטנה?
באמת, באמת, זה לא קלישה. אני פשוט אוהד את הכדורגל הישראלי, אני אוהד את הנבחרת הישראלית, זה לא מעניין אותי, אני עושה עוד כדורגל טוב, אני רוצה לראות רעיונות חדשים, אני רוצה לראות קצב גבוה, ואני אוהב את הכדורגל הישראלי, אני אהיה ליגה לאומית ביום שני וביום שישי, או יהיה עכשיו משחק של המונדיאל, אני אראה את הליגה הלאומית, חד משמעית.
אוקיי, הפתעת אותי, אירן, אני חייב להגיד. אירן שדו, מאמן הכושר של נבחרת ישראל, תודה רבה לך.
תודה לכם, תודה לכם. ביי ביי.
ששו עצבני.
ששו איציק, מה שלומך?
מה קורה?
אני בסדר, אני מודע קצת, אני חייב להגיד לך.
למה?
אריקסן עולה היום לשחק, הבן אדם... אל תשכח לי את זה, אל תהיה לי עכשיו זה, תרחם קצת, איפה, אני מכיר את הלב הקר שלך כמו...
אני יש לי שאלה אחת בהקשר הזה, צביקה.
לא, שוט.
איזה חברת ביטוח עשתה לו ביטוח נסיעות לקטר הזה, אתה יכול לספר לי את זה
כאילו? לדעתי הם עשו לו איזה ביטוח.
מי, הראל?
זה לא...
מי, הפניקס, מי? בטח הפוליסה שלו זה 500 אלף דולר ליום.
זה מה, להכתימו, אתה מכיר את איזה ביטוח ישיר כזה, שאתה אפילו לא פוגש את הסוכן? זה מין איזשהו מישהו בתחנה מרכזית כזה, עזוב.
עשו לו את זה יחד עם הצד ג' יחד עם הצד ג'
של הרכב, בדיוק, כן. אבל הבן אדם, לפני שנה וחצי, הבן אדם כבר זהו, הלך. הלך, עזוב, ארבע דקות כבר היה בעולם שכולו טוב, וחזר. כן. ועכשיו הוא הולך לפתוח בהרכב כנראה, מול טוניסיה. זה משוגל.
מה זה הדבר הזה, תגיד לי?
זה, נו.
מי, נו. איזה, מה, איך כאילו, לא, אני יודע שהוא כאילו חזר שחק, ופה ושם, ראיתי גם השבוע שהוא, אם אני לא טועה, לפני איזה שבוע, הוא קבש איזה שער,
מנצ'סטר יונייטד, הבן אדם כבש גול, לא, לא, בליגה, כבש בליגה.
אז בסדר, אני מבין את הפסטיגל וזה, אבל תשמעו, חבר'ה, טורנירים גדולים זה גורם סיכון אצלו. אתה מבין? אני גם, אני יודע שאני כבר לא יכול לאכול חלב היד וביז ודברים כאלה, אז אני נמנע. הוא צריך לדעת שטורנירים גדולים זה... לא יודע, יש איזה רופא שאישר את האירוע הזה?
רגע. אז אתה אומר, אני כששו לא לוקח סיכונים שכבר קלטתי שם זה, כאילו אתה... מה? כן. מה זה אומר? אתה לא עולה למגרש כשאתה...
מה, אני כשאני עולה לקומה שנייה ביציע, אני כבר מחזיק את הצד.
הבנתי.
אבל אדם עם קוצב לב, תקשיב, מה זה קוצב לב? כאילו, אתה מבין שהוא כאילו... מה, קוצב לב זה רצינית? כאילו.
זה האמא של הרצינית. באיטליה לא מאשרים לו לשחק לצורך העניין. האיטלקים אמרו, אנחנו לא לוקחים עליך ריזיקה, בליגה האיטלקית אתה לא יכול לשחק. האנגלים לקחו אותו, אתה יודע, אמרו, מוזר קצת, אבל האנגלים לקחו אותו, במנצ'סטר יונייטד כבש גול ובישל במשחק האחרון של יונייטד. זה, אבל, אני לא יודע,
אתה מבין, אתה קולט איזה לחץ זה יהיה לראות את המשחק, אתה יודע, אתה בדרך כלל רואה משחק כדורגל, אתה בלחץ כאילו מהתוצאה וכאילו, פה אתה כל מה רק תסתכל עליו, אתה מבין כאילו?
אני, זה בדיוק, אנשים אומרים לי, תירגע, הכל בסדר, לא יקרה לו כלום, הוא נבדק, הקוצב לב מנטר לו.
מה זה נבדק? הבן אדם מת. הוא היחידי במונדיאל שהוא גם שחקן פעיל וגם שחקן לשעבר. כאילו, הוא בן אדם לשעבר.
הוא בן שחקן. אתה, תהיה קצת רגיש, ששו, אתה יכול להיות קצת רגיש ולראות...
מה זה רגיש? אני, בגלל שאני רגיש, אני אומר את זה.
אבל אולי תראה את הזווית של הסיפור הנפלא, הרומנטי של האיש שחוזר מן הכפור.
לא, הרומנטיקה הזאת הייתה צריכה לעבור עכשיו לגול טיים. שם הוא היה מושחק.
לגול טיים? מה, אתה לא שחק רק עם
החבר'ה? גול טיים קופנהגן.
כדורגל בהליכה כזה?
כן, שישי בצהריים עם החבר'ה, כל אחד, אתה יודע.
אחרי שאכלו משהו, מה הם אוכלים שם בדנמרק? יש להם איזה גרסה של קוסקוס ומפרום, לא? כאילו...
בדנמרק עם המאגרים, אני מעריך שהוא ימצא לו איזשהו... הוא משחק נגד הטוניסאים.
נגד הטוניסאים. יכול להיות שבגלל זה לחוץ לו להשתתף. יכול להיות שבגלל זה לחוץ לו להשתתף.
תקשיב, מישהו שם רק ינשום עליו פלפל צ'ומה, הוא יכול... הוא יכול לחזור רק לשלב הנוקאוט.
טוב, אני רואה עכשיו, המפיק היקר שלי מראה לי תמונות של קציצות מטוגנות מן המטבח הדני, דומות לקציצות המוגשות במטבח האשכנזי. תשמע, יש להם אוכל, החבר'ה האלה, אני מניח שהרבה מורכב גם מדגים וכאלה וזה. אבל בכל זאת, כאילו, אריקסן, כאילו, אתה יכול לדמיין איזשהו תסריט יפה שאריקסן מצעיד את נבחרתו עד לחצי הגמר, ויש איזשהו קליפ אדיר וכאלה, או שזה לא יקרה?
תשמע, ממה שאני זוכר מהם, למרות שכאילו לנצח את ישראל זה לא כזה שוס, אבל ממה שאני זוכר מהם, הם נבחרת די מפלצתית, כאילו. הבעיה שכל פעם שהוא, אתה יודע, הוא רק התכופף לסדר את המגן עצם, אתה תחשוב שהוא באמצע האירוע לבבי, כאילו. כאילו, איך אפשר לתפקד ככה, כאילו?
אגב, גם חם, תחשוב על זה רגע.
כן, נו, בדיוק.
חם, יהיה חם, הוא לא רגיל לזה. מי לוקח את הריזיקה?
רגע, מה קורה, כאילו, מה הכי קרוב, כאילו, בקטר, אם הוא צריך בית חולים? יוסף טל, מה, כאילו, באלת?
אני לא יודע, אני לא, איך הגענו לשיחה כזאת על בתי חולים? כאילו, אני מנסה לקחת את זה ל...
מה זה זאת אומרת? הבאת לי כוכב פה, כוכב שהוא כאילו, אתה יודע, הוא כבר אמור להיות בוותיקים מזמן.
אתה אומר כאילו...
ופתאום הוא הולך, אתה רוצה שהוא יצעיד לי פה את נבחרתו? לא יודע, אני לא...
אתה לא שמה, אתה לא, אתה יודע, מה, אתה חושב, הוא מורכב מחתיכות כזה, וכל מיני חלקי מתכת כזה, שהוא לא יכול, אבל הוא בן 30 כולה.
בסוף הרי זה לא יקרה, אתה יודע מה יהיה בסוף?
מה זה יהיה בסוף?
הקטרים עם כל ההתלהבות שלהם, ועם כל הזה, וכל ההבטחה המטורפת הזה, הוא יבוא להיכנס לאצטדיון שם, הקוצב לב שלו יתחיל לצפצף שם במגנומטר. זהו, נו, בכלל לא ירד דשא בסוף, הרי זה מה שיהיה.
יש מצב שהמזגנים שם, וכל הטכנולוגיה החדישה תשפיע, ויגידו לו, שמה, אסור לך לעלות. כאילו, נכון, אתה יודע, דוקטור קול הזה, התקין שם איזו מערכת מתוחכמת, לקירור האצטדיונים.
הוא צריך דוקטור אמיתי, לא דוקטור קול, צביקה, הוא צריך דוקטור צמוד. לא דוקטור למזגנים. לא מישהו שעשה תואר בטורנדו. מישהו רופא אמיתי, כאילו.
איי, 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 אתה עוד, אני עכשיו ממש, המשחק מול טוניסיה בשעה 3, אני לגמרי
דואג. נכנסת ללחץ.
אני בלחץ, אני דואג לו, אני קצת, אתה יודע, כזאתי.
גם, אתה יודע למה עשו את זה ב-3? כי הוא עד 2 הוא בקופת חולים? מסבן שם על כל הזה.
הוא עומד עם הזה, איזה מספר קיבלת וכאלה, כאילו, יושב בזמנוף כזה.
כן, יש לו גם שם של מישהו שישב בזמנוף.
קריסטיאן אריקסן, טוב, יש מצב, יש מצב. הוא יושב שם, מקלף את התפוח ומחכה לתרופה לדילול דם. טוב, ששו, אנחנו ממש גלשנו לתיק הרפואי, זה היה קשה.
כן.
יאללה, תשמור על עצמך, תעשה לי טובה שם עם הביז והחלוואט, לא, לא להמיס. בסדר?
כן, כן, אני אשים.
מקסימום גזר ומלפפון ליד מול הטלוויזיה.
בדיוק.
טוב איש, תודה.
ביי.
עד כאן מונדיאל במדבר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. רון טוביה, אביב ליבוביץ' ורועי גינת ערכו את הפודקאסט. אני צביקה נעים. יאללה, ניפגש בפעם הבאה.